ברוכים הבאים לפינה העברית, כנירי גרין. היום הייתי רוצה לספר על יעד יהודי בעיירה טרקאי בליטא, שהיא פופולרית מאוד. טיול במדינה חושף מורשת ענפה של יהודים שהגיעו אליה כבר במאה ה-14. אתרי הנצחה לנספים בשואה, רחוב על שם הגאון מווילנה וקהילה קראית ערה. ליטא הדרומית במדינות הבלטיות עשירה באגמים. אחת התמונות הנפוצות ביותר במדינה זו, המצודה טרקאי, הממוקמת על האי בליבו של אגם. טרקאי הייתה בפרקי זמן מסוימים במאות ה-14 וה-15 מקום מושבם של דוכסיה של ליטא, והיא מרוחקת רק 30 קילומטרים מהבירה הנוכחית וילנה. בשל יופיו של המקום ואפשרות לנפוש בו ולבלות על חופו של האגם, העיירה טרקאי היא אתר תיירותי פופולרי נגיש. מצודת האגם אינה היחידה בעיר. קדמה לה מצודה שנבנתה על לשון היבשה שאורכה כשני קילומטרים, ועליה יושבת העיירה הנושקת לארבעה אגמים נוספים. ומרבית בתיה הם בתי עץ. שתי המצודות איבדו את מעמדם האסטרטגי לאחר הניצחונות של דוכסי ליטא על השבטים הגרמניים טבטוניים, ושתיהן נהרסו במלחמה מול הצארים של מוסקבה במאה ה-17. אכן, מצודת האגם אינה האטרקציה התיירותית היחידה של טרקאי. העירה מתגאה בכך שהיא מארחת קהילה קראית המונה כיום 65 אנשים. הקראים, יחד עם הטטרים, מוסלמים סונים, הובאו לליטא כאשר הדוכסות שלטה על שטח שנפרס מן הים הבלטי עד לים השחור. הם חיו בחצי האי קרים, והוזמנו על ידי הדוכס לשמש כחיל משמר בעיר בירתו. כדי לשכנעם, הותר להם לשמור על דתם ועל מנהגיהם. הקראים אומרים שהם ממשיכי ההלכה המקורית מימי משה רבינו, ולכן אין הם מקבלים את התלמוד ואת התורה שבעל פה. ברחוב הראשי של טרקאי, רחוב הקראים, הנמתח לאורכה של לשון היבשה, ממוקמים בתי התפילה שלהם. מוזיאון צנוע וגם מבני עץ ששימשו ומשמשים למגוריהם, וייחודם הוא בשלושת החלונות שבחזיתם. הקראים לא נפגעו על ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה, בעוד הקהילה היהודית של ליטא הושמדה כמעט לחלוטין. לפי פרופסור אלינואר ברקת, הקראים טענו שמוצאם אינו שמי, אלא טורקי מונגולי, ואין הם ממוצא יהודי. הם שייכים לעם הכוזרי, ולראיה שפתם הקראית אינה דומה כלל לעברית, אלא כניב טטרי. הנאצים הקימו ועדת בדיקה לעניין מעמדם הגזעי של הקראים. הימלר פנה בשאלה למספר מלומדים יהודים בוורשה ובלבוב. אלו שיקרו ביודעין והצירו שאין שום קשר בין הקראים לעם היהודי מתוך מטרה להציל את הקראים. גם היום לדבריה מתנגדים הקראים בטרקאי לכל ניסיון לזהותם כיהודים. ירושלים דליטא. כיום יש בליטא כ-5,000 יהודים. בעוד ערב מלחמת העולם השנייה מנתה הקהילה היהודית כ-220,000 נפשות, שיותר מ-90% מהם הושמדו בשואה. את המסע בווילנה התחלנו ביער פונר, המרוחק 10 קילומטרים מהעיר. בחלקת יער שלווה זאת תכנן הצבא האדום לאחר הכיבוש ב-1939 למקם מחלי דלק ומחסני נשק, ולשם כך נחפרו מחפרות גדולות שעומקן הגיע ל-9 מטרים. צבאו של סטלין לא הספיק לעשות בהן שימוש, וב-1941 נכנס הוורמאכט לווילנה. מסע ההשמדה של יהודי ליטא החל מיד לאחר הכיבוש, כאשר המחפרות הללו משמשות כגיא הריגה בידי הנאצים ומשתפי הפעולה המקומיים שקיבלו בצהלה את הפלישה הגרמנית לאחר שסילקה מארצה את הקומוניסטים. כ-100,000 איש מצאו ביער פונר את מותם, ו-70,000 מהם היו יהודים. יתרת היהודים נשלחו למחנות ההשמדה, רובם למיידנק. כיום יער פונר הוא אתר זיכרון ובו אנדרטות אחדות, כאלה מימי הקומוניסטים המתעלמות מרצח היהודים, וכאלה חדשות יותר המזכירות את עובדת היות מרבית הקורבנות בני עמנו. באתר נמצא מוזיאון צנוע, שלוחה של המוזיאון הלאומי של הגאון מווילנה, המציג תערוכה קבועה בנושא השואה. היהודים הגיעו לליטא במאה ה-14, כבר במאה ה-18 הייתה וילנה מרכז רוחני ואינטלקטואלי עבור יהודי מזרח אירופה, ובעקבות כך זכתה להיות מכונה ירושלים דליטא. חיי הקהילה היו עשירים, ובסמטאות העיר העתיקה נפוצו ברבות השנים תלמודי תורה, ישיבות וגם בתי הוצאה לאור. היהודים היו מעורבים בחיי המסחר ובתרבות העיר. ובקרב חברי הקהילה הייתה פעילות פוליטית ענפה שכללה גם את התנועות הציוניות. ערב מלחמת העולם השנייה היוו היהודים כ-40% מכלל תושבי וילנה. בתום המלחמה עם הכיבוש הסובייטי נהרסו רבים מן המוסדות היהודים, ובהם בית הכנסת הגדול, בית הקברות וגם רבים מן המבנים בגטאות היהודיים. רק עם עצמאותה של ליטא לפני 14 שנה שבה הקהילה היהודית להתקיים. המוזיאון היהודי נפתח, ומאוחר יותר התווסף אליו מוזיאון הסובלנות. החל אזכור של השואה, ובאתרים שבהם הייתה פעילות של יהודים, הוצבו שלטים ולעיתים גם אנדרטאות. המורשת של יהודי וילנה הוכנסה לתוך מפת התיירות של העיר. ובלשכות התיירות של וילנה, בכיכר הקתדרלה, ליד בית העירייה, ורחוב וילניוש, מוצאות מפות עם מסלול בעקבותיה. מפת העיר המופצת לתיירים מדגישה את גבולותיהן של שני הגטאות, הקטן והגדול, שהוקמו בידי הנאצים ובהם התרחשה הפעילות הדתית והתרבותית עד להשמדתם. כבר ב-1633 תוחמו גבולות הרובע שבו הותר ליהודים לשבת, וגבולות אלו הורחבו במשך השנים. אחד הרחובות ששימר את שמו הוא רחוב היהודים. רחוב שכן הוא רחוב הגאון, המכבד את הרב אליהו בן שלמה הגאון מווילנה, שחי במאה ה-18. ביתו ברחוב היהודים אינו קיים. אולם שלט לזכרו נמצא על בית מספר 3, פסלו של הגאון נמצא בסמוך. מול מגרש המשחקים שהוקם על הריסות בתי הגטו, הוצב שלט המספר את תולדות יהודי וילנה. כאמור, גם בית הכנסת הגדול שניצב אל מול רחוב היהודים, שהפך לשדרה, נמחק מעל פני האדמה. זה המקום לציין שלפני המלחמה היו בוילנה יותר מ-100 בתי כנסת בהשוואה ל-42 כנסיות. בית הכנסת הנוכחי בעל הכיפה התחולה נמצא לא הרחק משם ברחוב מסינג גטווה המתפצל מהשדרה, נמצא פסל נוסף אחד ברבים בעיר. הוא מוקדש לדוקטור צמח שבת מראשי הקהילה וחבר מועצת העיר בתקופה שבין מלחמות העולם. דוקטור שבת עמל רבות להצלתם של יתומי מלחמה, והלווייתו בשנת 1935 הייתה אירוע כה חשוב עד שחנויות העיר נסגרו ותלמידי בתי הספר נשלחו לבתיהן. מצפון למתחמים שבהם גרו ופעלו היהודים ממוקמת האוניברסיטה של וילנה, שנוסדה ב-1579. מתחם האוניברסיטה כולל 17 בניינים ו-13 חצרות פנימיות, וכן מוזיאון וכנסייה עם מגדל פעמונים לצידה, שאל קומתו העליונה ניתן לטפס ואף להפיל במעלית. הספרייה של המוסד מזכירה מוסדות דומים באוקספורד או בקמברידג'. המכון היהודי שבפקולטה להיסטוריה מציע לתלמידי האוניברסיטה קורסים ללימוד יידיש המאפשרים להם לצבור נקודות. שפה זאת לא תשוב להיות אחת השפות המדוברות בוילנה, שבה שולטות כיום הליטאית, הרוסית והפולנית. אולם רבים משלטי הזיכרון כתובים ביידיש לצד הליטאית. בזה נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.
וילנה יידיש לכפרטרחט ווגס מומלנשטיין. Kräter in sein Stocken.